באנו ללמוד את המשנה י"ב בפרק רביעי. רבי יוחנן הסנדלר אומר, כל כנסייה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, ושינה לשם שמיים אין סופה להתקיים. אנחנו בסוף עמוד קפ"ג, פסקה אחרונה. וזה שאמר, מצאתם? וזה שאמר, סוף פקוף, קוף פגימל, וזה שאמר, כל כנסייה שהיא לשם שמיים מתקיימת. נזכיר רק שהמהר"ל הביא את פירושו של רש"י, שלדעתו כל כנסייה שהיא לשם שמיים, הכוונה, כל בני אדם שמתכנסים לטקס עצה שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, הכוונה סוף העצה להתקיים. ככה אומר המהר"ל בשם רש"י, שסופה להתקיים זה חל על העצה שלשמה עבורה התכנסו בני אדם. המהר"ל אומר שלא, שלדעתו סופה להתקיים זה על הכנסייה עצמה, קפ"ג, סוף קפ"ג. כלומר, מה שכתוב בפשט המשנה, סופה להתקיים, הכוונה לכנסייה, להתכנסות. ההתכנסות עצמה סופה להתקיים, ואת זה הוא רוצה להסביר עכשיו. מה הפירוש שסוף ההתכנסות הזאת להתקיים? וזה שאמר, כל כנסייה שהיא לשם שמיים מתקיימת, כי ראוי שכל כנסייה שהיא לשם, לשמו יתברך, שישמו מקיים הכנסייה הזאת, אחר שהשם יתברך עם כלל ישראל. ואם אין הכנסייה לשמו יתברך, אין הכנסייה מתקיימת, כלומר שיבוא חילוק ופירוד ביניהם, כי ראוי שיהיה השם יתברך עם כל כנסייה של ישראל, ואין הכנסייה הזאת לשם שמיים. אם כן, אין השם עם הכנסייה שהוא מקיים את הכנסייה, ולכך אין קיום לכנסייה הזאת, שיהיה אפשר שיהיה לישראל כנסייה, רק שהכנסייה היא לשמו יתברך. אם כן, אומר לנו המהר"ל יסוד מאוד מאוד גדול. היסוד הוא שכשבני ישראל מתחברים, מתכנסים, כנסייה זה מלשון להתכנסות, כן? לשון בית כנסת, כן? השם איתם. עצם העובדה שישראל מתכנסים, מתחברים למטרה משותפת, מיד זה גורם לשם השם לחול עליהם. זה סוד המניין. כן? אנחנו אומרים בתפילה דברים שבקדושה, כי התכנסנו לשם שמיים. אם כן, אחרי שמניין אנשים התכנסו לשם שמיים, שם השם נקרא עליהם, והם יכולים להזכיר דברים שבקדושה. זה לא הדברים שבקדושה שעושים שיש קדושה. לא. זה בגלל שיש קדושה במניין, שזה מאפשר להזכיר דברים שבקדושה. עכשיו, התנאי הוא כמובן שהמטרה של ההתכנסות היא לשם שמיים. למה? כי אם לא יתכנסו כדי ששמו יתברך יופיע, אז למה יופיע? הרי לא לשם זה יתכנסו. אבל כל פעם שבישראל מתחברים, מתכנסים, מתאספים במטרה להופיע, כן? מטרה עליונה עילאית, אז שם השם מיד מופיע. עכשיו, כששם השם מופיע, מה זה אומר? זה אומר שהאחדות של אותה התכנסות מתחזקת. למה? יסביר עכשיו המהר"ל ויאמר, ויש לך לדעת, זה ההמשך, כי בני אדם מצד עצמם הם פרטיים מחולקים, ואין ראוי להם הכנסייה כלל. רק מצד, כי הוא יתברך מחבר הכלל, והוא מקשר ומאחד הכלל, כמו המלך שהוא מאחד ומקשר הכלל, ולפיכך, אם אין הכנסייה לשם שמיים, אין קיום לכנסייה הזאת, שהרי בני אדם הם חלוקים מצד עצמם ואין להם כנסייה, רק מצד השם יתברך שהוא כולל ומאחד הכל, ולפיכך יבוא פירוד ביניהם, מאחר שמצד עצמם ראוי להם החילוק והפירוד. כלומר, אומר המהר"ל, עקרונית, כשבני אדם מתאספים יחד, כן? הם אמורים לא להסתדר. הם אמורים לא להסתדר. זה, עקרונית זה לא מסתדר. כן. רואים. כן. כל מקום שיש המון, שיש בני אדם ביחד, כן. לא מסתדרים. לא מסתדרים, כן, נכון. כן. לא מסתדרים. רבים, מתקוטטים, דעות מחולקות, תפסת לי את המקום, אין מספיק מקום, מאיפה זה בא? הפרטיות. זה מצד הפרטיות. כל אחד קובע גדר לעצמו. כן? אנחנו חלוקים אחד מן השני. כן? אחרת, אם לא היינו ככה, במצב של להיות מחולקים זה מזה, אז האנשים היו מתבטלים. עכשיו, בית המקדש זה הסוד הזה של המסוגלות להתאחד. עומדים צפופים, משתחווים רווחים. זאת אומרת, לא תופסים מקום. זה הכוונה, לא תופסים מקום. משתחווים רווחים, כאן לא תופסים מקום. למה? כי בית המקדש זה לא מדרגה טבעית של מציאות. זה השבוע שצריך לדבר עליו. כן, חורבן הבית, אנחנו אפילו לא יודעים מה אנחנו חסרים. לכן מדי פעם צריך רק להעלות על הדעת מה אנחנו חסרים. בזמן שבית המקדש קיים, בני אדם לא מרגישים שהגוף שלהם חוצץ נשמתית מהשני. יש חיבור נשמות. לכן לא תופסים מקום. הנשמה, נשמות לא תופסות מקום. אין תפיסת מקום מצד הנשמה. יכולים להיות מיליארדים. מה אתה אומר?
אז אחרי גיור, בקלקולים.
פרטיות. הגבירו את הפרטיות. הגבירו את הפרטיות, אתה שואל טוב. הרי בית המקדש קיים. אז איך יכלו להגיע לזה? כן? זאת אומרת, עשו מאמצים, אני חוזר, עשו מאמצים, להגביר את הפרטיות והצליחו בסוף להפר את האיזון בין המציאות הפרטית למציאות הכללית. הגבירו את הפרטיות. עכשיו מה שהם, ולמה הצליחו? כי הם עשו את זה בשם התורה. עשו את זה בשם התורה, כמו שהנציב מסביר בהקדמתו לחומש בראשית. בשם התורה הם הגבירו את הפרטיות, אז זה קלקל מאוד את הסגולה הכללית, וכל אחד תפס מקום ומקום 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 ומקום, כשכמובן כל אחד תופס יותר ויותר מקום, לא משנה במה אגב, בין בענייני גוף, בין בענייני חומר, בין בענייני דעות, בין בענייני שכל, לא נותנים מקום למישהו אחר, ואז הכל מתמוטט, הכל מתפרק. אז זה מה שמסביר המהר"ל. כן? אתה צריך לדעת, ויש לך לדעת, כי בני אדם מצד עצמם הם פרטים מחולקים. כי כל אחד נלחם על חייו. כל אחד נלחם על קיומו, על ישותו. ואין ראוי להם הכנסייה כלל, כלומר עקרונית, לא יכולים להתחבר. לפעמים כן עושים את זה, אינטרסים. זה רק שיתוף זמני. זה לא חיבור אמיתי. שיתוף זמני. עושים חברה, שמים מניות, כל עוד החברה מצליחה, אני איתך. וכשהחברה לא מצליחה, כל אחד מנסה לקחת מיד חזרה את ההון שהוא השקיע, לא אכפת לי מן השני. עוד לא שמעתי מישהו שמוכן לוותר על ההון שלו בשביל ההון של השני. רק, אז אם כן, איך בכל זאת יש אחדות של אמת? רק מצד כי הוא יתברך מחבר הכלל. זה העניין, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. למה? כי מלחמה, מה המטרה? לפגוע בפרטים. לפגוע בעוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אבל כששם השם נקרא עלינו, מתגלה עלינו, רואים פה אחד. אי אפשר. אין כוח. אין כוח שיכול לפגוע באחד. אם כן, רק מצד כי הוא יתברך מחבר הכלל, והוא מקשר ומאחד הכלל. וכאן הוא מסביר מה תפקיד המלך, אגב. אם אנחנו רוצים לדעת מה זה מלך, כמו המלך, תפקידו, מאחד ומאשר הכלל, ומאחד ומאשר הכלל. תפקיד המלך, כן, זה לא מי שנותן הוראות. לא, האדמיניסטרציה זה משהו אחר, זה פקידים עושים את העבודה. לא, אבל אני הוספתי, זה לא אדמיניסטרציה, זאת אומרת, זה לא ניהול הדברים הטכניים, לא. הוא כל הזמן צריך להסתכל הכי גבוה, הכי רחוק, ולראות מה היו המטרות המשותפות שיחברו את כל העם באמת. לכן הוא נקרא מאחד ומקשר הכלל. הלב, ככה הרמב״ם קורא למלך, הלב של ישראל. זאת אומרת, זה אותו איבר שמחבר את כל האיברים, מזרים לכולם דם וכו'. זה התפקיד של המלך. והקדוש ברוך הוא מלך ישראל. זאת אומרת, מחבר, מאחד את כל הציבוריות הזאת, והוא עושה אותם לאחד. אם, לפיכך, אם אין הכנסייה לשם שמיים, אין קיום לכנסייה הזאת. למה? זה חוזר למציאות פרטית. כלומר, כל כנסייה שלא שם שמיים, זה בני אדם שהתאספו, אבל הם לא באמת מאוחדים מחוברים, לכן יתפוררו. זה ברור, מעצמם, לא צריך שום דבר. אין סופה להתקיים מעצמם, זה מתפורר. כן? זה כמו, אני יודע, ארמון חול. אה? לא, התאספו, ישבו יחד, דיברו, עשו תוכניות, אבל לא לשם שמיים. היא לא מטרה אידיאלית, זה יתפרק. זה לא יישאר. העסק יתפרק. כי שם השם לא חל, לכן החלקים בהתחלה נראים מחוברים. כן, אתה רואה לפעמים דברים כאלה. כן, חברות מתפרקות, אתה לא מבין למה. ובישראל זה עוד יותר קריטי. זאת אומרת, בישראל, שנאת חינם יכולה להחריב את בית המקדש, לפורר את הכל, כל העם יוצא לגלות. למה? כי ישראל זה או הכל או כלום. כי הרי אנחנו בעולם כדי לגלות את השם. כדי ששם השם יחול בעולם, אנחנו כאן. אתם עדיי. נאום השם. לכן בישראל, אם לא לשם שמיים, אז זה מתפרק מעצמו. בית שני יתפרק מעצמו. אתה לא צריך לעשות כלום.
רומאים.
אה?
רומאים.
כן, רומאים הם באו, כבר לא היו צריכים לעשות הרבה. זה לא, עבודה, הייתה להם עבודה מאוד קלה. לא, כן. כל עוד היה יסוד של אחדות, לא מצליחים. יסוד של אחדות לא הצליחו. אתם לא יודעים כמה הרומאים הביאו לכאן צבא בהתחלה. זאת אומרת, כמויות אדירות. יותר משליש הצבא הרומאי בעולם הגיע כדי לכבוש את הארץ. אתם שומעים? תנסו לדמיין לעצמכם את האימפריה הרומית. היא הולכת מצפון אירופה עד הודו. טוב, תשימו עכשיו על המפה הזאת את המפה של ארץ ישראל, ושפכו לכאן יותר משליש מהצבא הרומאי. כן. וכשכמובן הגיע הזמן, זה התפרק. שתפו את הכל. ולפיכך, אם אין הכנסייה לשם שמיים, אין קיום לכנסייה הזאת, שהרי בני אדם הם חלוקים מצד עצמם. אין להם כנסייה, לא מתחברים. רק מצד השם ידבר שהוא כולל ומאחד הכל, ולפיכך יבוא פירוד ביניהם, מאחר שמצד עצמם ראוי להם, החילוק והפירוד זה מצד עצמם. ואם הכנסייה לשם שמיים מתקיימת, כי מצד השם יתברך, יש כנסייה, הוא רוצה בזה. לכן הוא בא לחבר מעבר למדרגה הטבעית. הדבר הזה שבאמת מצליחים להתחבר על אמת, זה מעבר למדרגה הטבעית. וזה הופעת שם השם. כלומר, הדבק האלוקי, קראתי לזה לפני זה, הדבק הנשמתי, בית המקדש. כי מצד השם יתברך יש כנסייה, שהוא מאחד ומקשר הכלל, עד שהם כנסייה, ודבר זה מבואר כאשר תשכיל. זאת אומרת, יש פה סוד מאוד גדול, כן? כמו זוג. זוג. שכינה ביניהם. זהו. והיו לבשר אחד. עקרונית, איש ואישה אמורים לריב כל היום. כל היום. הרי הם אחד עבור מהשני. אז למה בכל זאת זוג יונים? השם. נשמה אחת. זה העניין, שכינה ביניהם. זאת אומרת, הוא המחבר. שכינה ביניהם. זאת אומרת, כל אחד בצד השני. ביניהם דבק, שכינה. ולכן בישראל חייבים להתחיל חיי זוג בקידושין. בלי קידושין, כלום. הבל הבלים. לא מחזיק. הסטטיסטיקה אומרת, 50, יותר מ-50 זוגות שחיו בלי להתחתן, מתגרשים. לא מתפרקים. כי אין דבק. יהיה בסדר, זמני. משהו כזה מזדמן. אי אפשר, אין דבק. צריך שכין, בישראל, זה עקרוני ביותר, בעולם בכלל. אבל בישראל, זה עקרוני ביותר. זה צריך לבוא מצד מדרגה אלוקית, שעושה חיבור נשמות, ללא רק חיבור גופות. כן? זה עניין עקרוני ביותר, דבר הזה. איש, אישה, זכו, יוד באיש, ה' באישה, יוד כ, שם השם, הוא המחבר באופן לא טבעי. זה עניין אלוקי. זה בכלל לא עניין טבעי. בעולם כבר אומרים שמבחינה טבעית אין צורך להתחתן. אין צורך. מיותר. זה רק בישראל עדיין מחזיקים בהבנה הזאת. כן? ומישראל יבוא תיקון לכל העולם, שהוא נמצא במצב לא טוב. בעניין הזה, כן.
ביסוד החול זה שלושה מילים, הרי את מקודשת לי.
נכון. תוך קידושין יש הופעת שכינה.
איך 50%, איך הם כן מצליחים?
מה?
50% שכן חיים ביחד, הולכים נגד כל הכללים של הצניעות והתורה והכל, ובכל זאת לא, הניסויים מצליחים הם...
כי יש להם כן מגמה אידאלית. אני אומר לך את זה מתוך מי שחיתן גם זוגות כאלה. סוף סוף רצו להתחתן, ורצו להתחתן כדת וכדין, ואני שאלתי אותם, אמרו כן, יש, צריך להתחתן. אנחנו מבינים את זה. יש להם מגמה אידאלית. לחיות בצורה אמיתית, נורמלית, לא דבר ארעי, מקרי, מזדמן, לא. לכן זה... איפה שהיום זה ברור מאוד, איפה שיש דבר אידאלי זה מחזיק מעמד, איפה שאין דבר אידאלי זה לא מחזיק מעמד, זה מתפרק. יש הרבה ניגודיות בין הנטיות האלה, ובכל זאת מה מחזיק מעמד? זה המגמה היא האידאלית. עכשיו, נכון שאצל בני תורה זה מפורש, זה גלוי, אצל אנשים שהם לא בני תורה, אבל יש שאיפה כזאת. שאיפה כזאת, שבכל זאת רוצים לחיות מדרגה יותר שלמה. עובדה, רוצים לחיות מדרגה יותר שלמה, בכל זאת מתחתנים. רוב הציבור בארץ, רוב המוחלט של הציבור בארץ, רוצה בנישואין ברבנות. לך לרישום נישואין ברבנות ירושלים, כן? אתה תראה, אנשים לא עם כיפות. לא עם אנשים עם כיפות. זה לא רק שמיים שטריימל. מי בא להירשם לנישואין ברבנות?
זה החוק היום בישראל.
מה?
זה החוק היום בישראל.
לא, אפשר להסתדר בלי. מה חסר? לא, גם בלי להתחתן, למה להתחתן? אפשר בלי. וגם אפשר כל מיני הסדרים, כן? עובדה. הרבנות מלאה מזוגות שבאים להתחתן. מה? בלי כיפות. עם רב. ברכות. מה לעשות? עובדה שמבינים שיש פה איזושהי מגמה אידיאלית. מקנה. נכון, אתה צודק. כולם מעידים על זה. אז טוב, בסדר, יש השפעה תרבותית, יש בלבולים, יש טיפת מוח. כמובן של התרבות המערבית. זה מאוד קשה לעמוד בזה. אבל הרוב, רוב הציבור, הוא לא ככה. רוב הציבור הוא מהמפיצם. צריך להתרתן ברבנות. עובדה, אף אחד לא מפגין ברחוב. חוץ מכמה...
אבל פה במדינה גם הממשלה הרבה שבה.
טוב, עכשיו כאן דבר על הממשלה המשמה. טוב, ידידיה. ונשמח מה אמר זה לכאן. כמו שפירשנו כמה פעמים, עכשיו המהר"ל רוצה כדרכו להסביר מדוע המשנה הופיעה במקום הזה. כי היו החכמים האלו בזמן אחד. זה שיטתו. שיש סידור משניות לפי סדר זמנם של החכמים, או בזה אחר זה, כן? יש פה, כלומר, סדר גם של דורות. בדברי התנאים יש סדר של דורות. כי הנה תראה, כי ראש הפרק בתחילת פרק רביעי, בין זומא ובין עזאי, שהיו תנאים בימי רבי עקיבא, וכן רבי יוחנן בן ברוקה ורבי ישמעאל, כל אלו היו בדור אחד. ואחריהם נזכרים רבי יוסי ורבי מאיר ורבי יוחנן הסנדלח שלנו ורבי אלעזר בן שמוע ורבי יהודה ורבי שמעון, כולם היו בדור אחד. כן, המהר"ל מאוד מבליט את העניין הזה שחכמים שחיו בדור אחד טיפלו בנושא כללי מסוים. כן? כי יש דבר כזה גם בתורה, קורא הדורות מראש. משה קיבל תורה מסיני. טוב, זה תקופה אחת. הוא מסרה ליהושע, כניסה לארץ, תקופה שנייה. ישוע לזקנים, תקופה שלישית. זקנים לנביאים, תקופה רביעית. כן? זה עניין של דורות. התורה מתגלה, כן? דור זה מלשון דירה. איפה? זה בא לדור עם תכונות מסוימות. צריך, חשוב מאוד שאדם יהיה מודע לזה שבכל דור ודור מופיעה קומה של תורה. לכן דברים צריכים לאמר גם לפי הדור, דור דור ודור שב. והקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו את כל דורות החכמים. מה החידוש בזה? מה, הוא בא ללמד אותו היסטוריה? לא! הוא בא ללמד אותו איך התורה תתגלה במהלך הדורות, ומה יתחדש מן התורה בכל דור ודור לפי צורכי הדור. ואחד, בוודאי שהכללים נשארים אותה כללים, זה בוודאי, היסודות הם אותם יסודות, שום דבר לא ישתנה מתורת משה רבינו לעולמי עד ולנצח נצחים, שום דבר לא יזוז מתורת משה רבינו. אבל הגילוי צריך להיות שייך לאותו דור. אז אנחנו לא מדברים היום בסגנון שהיו מדברים בימי הביניים, ואחד מן הדברים החשובים ביותר שהופיעו בשם בכתבי הרב קוק, זה מאמר שנקרא מאמר הדור. צריך לדעת לאיזה דור הגעת ועל מה צריך עכשיו לדבר ובמה צריך בעיקר לעסוק ובאיזה סגנון ומה עם העניינים העיקריים שצריך לטפל בהם. לא שחס ושלום משהו משתנה, שום דבר לא משתנה, זה אותו שולחן ערוך ולא יתבטל שום דבר מן השולחן ערוך הזה, אבל יש לדעת מהו ערך הדור. לכן המהר"ל כל הזמן שם דגש הדבר הזה. אתה רואה, החכמים האלה הם היו באותו דור. שואלים מה שלנו פה? שואלים אותנו את השאלה הבאה: אם כן, בעם ישראל מהי מגמת הזוגיות בשורש חיבורה ללא תורה ומצוות, שהרי כל אחד בישראל שייך בה? ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כלומר, גם בכל אדם ואדם ישראל מסתתרת מגמה אלוקית ששייכת לעצם סגולת נשמתו. כמובן, מה התורה והמצוות מוסיפות? הכרה, ידיעה, הבנה, רצון, מתוך בחירה ולא רק מתוך הכרח. זה תמיד מדרגה הרבה יותר גדולה כשהאדם עושה את זה מתוך ידיעה ולא רק מתוך הכרח, מתוך מסכת קידושין. כן? להתחתן מתוך מסכת קידושין זה מדרגה יותר גבוהה. זה ברור. למה? חביבים ישראל שניתנה להם תורה, חיבה יתרה נודעת להם שניתנה להם תורה. כשזה נודע להם, כשהם מבינים את זה, שמה שהם פועלים בצורה אידיאלית זה מתוך ידיעה והכרה, זה מדרגה יותר גדולה. כי הרי האדם סוף סוף הוא דעת. לכן כשאדם לא פועל רק מתוך אינסטינקט, אלא מתוך דעת, הוא מגלה את שיעור קומתו האמיתי כאדם. צריך לגלות את שיעור הקומה האמיתי שלך כאדם. לכן כל דבר שאתה תעשה מתוך הכרה ומתוך ידיעה ומתוך הבנה, ובשביל זה אנחנו לומדים ואנחנו מבררים את הדברים, כדי שאנחנו בכלל נבין מה אנחנו עושים. אז זה מעלה אותנו למדרגה יותר גדולה, כי אנחנו אז ממש שותפים לקדוש ברוך הוא. לכן הרמב״ם כל כך שם את הדגש על זה שהאדם הוא צריך להיות בר דעת, בזה הוא נבדל מכל הנבראים, וישראל נבדלים מכל העמים. אבל יש דבר כזה שיש מגמה אידיאלית שמפעמת בליבו של האדם בלי שהוא יכול לקרוא לזה בשם מסוים. אז האדם שמתחתן, שמקים בית לתפארת, אז יכול להיות שזה עדיין לא במדרגה הכי שלמה, אבל זה בגלל שיש בו מגמה אידיאלית שלא חיים כמו בהמות, כמו בעלי חיים, אלא מתוך קידושין, מתוך שצריך להתחתן, מתוך שצריך לחיות בצורה נקייה, מסודרת, אמיתית, נאמנה, נאמנות. נאמנות זה יסוד לאמונה. הבנתם? כן.
עכשיו, אבל גם אם אין את הדברים האלה עכשיו לזוג ספציפי, יש כמו ברמת הפרט שהקדוש ברוך הוא מאמין בנו, בגלל זה אנחנו חיים עוד יום ועוד יום ועוד יום ברמה פרטית, שאולי נחזור בתשובה, אולי נשנה את הדרך שלנו, כך גם לזוג נשוי, אותו דבר. אולי האמונה בקדוש ברוך הוא באותו זוג, יהודי שהיום הוא לא ככה, אבל הוא משתנה, אולי שיהיה לו ילדים הוא משתנה, אז הוא ממשיך את הקיום שלהם ביחד.
כן, זה ברור. רבה, רבה אמונתך. הקדוש ברוך הוא נותן הרבה אמון באדם, וודאי שהוא נותן אמון באדם הפרטי, וודאי שהוא נותן הרבה אמון בזוג. יש גם הרבה סייעתא דשמיא. וכמו שאמרת, אם זה לא מתגלה בהם, אז זה מתגלה בילדיהם ובצאצאיהם. ואנחנו יודעים את סוד הדורות. מי יודע את סוד הדורות? הרי מה יכול לצאת אחרי עוד כמה עשרות ומאות שנים בסופו של דבר? זה פלא פלאים.
יש לנו חבר, בני רבן נטו
חכמים, זה בכלל הזרה הגדולה שניתנה. היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה לישראל. מי זה בני עניים? מה הבעיה עם בני עניים? מה הבעיה? למה צריך להגיד היזהרו בבני עניים כי מהם תצא תורה לישראל? בני עניים זה לאו דווקא עניים בחומר, אלא עניים בדעת. אנחנו לא יודעים מה יכול לצאת, לכן צריכים להשתדל מאוד תמיד בהקמת בתים בישראל. כי מה שאתה לא רואה היום אתה תראה מחר, מה שאתה לא רואה מחר אתה תראה את זה בעוד שני דורות, שלושה דורות, בסוף תפיל פלואים מה יוצא כאן. ככה הרב קוק מסביר שלמה צריכים תמיד להשתדל להיות מלווים הקמת בית בישראל. כי יכול להיות שבעיניך מה שאתה עושה עכשיו זה דבר קטן, אין איזה חשיבות, איזה מה, עוד זוג שמתחתן, טוב, כמה חתונות כבר? עוד חתונה ועוד חתונה, אז מה אתה ככה מתרגש כל פעם שיש חתונה? אתה מתרגש מחדש? מה, ואתה יודע מה יצא מזה? אתה יודע מה הולך לצאת מזה? יש לך עיניים לראות? אתה לא אומר, אתה לא, אולי אתה עכשיו בדיוק עוסק במה שעכשיו יגרום לכך שבעוד כך וכך זמן יצא מפה דבר עצום לעם ישראל בגדולתו. כן. כן, אז מה, זה מדובר על תלמוד תורה מה שאתה אומר. הרמב״ם מביא את זה בהלכות תלמוד תורה, שכל תלמוד תורה, שכל בית שלא נשמעים דברי תורה ביום. טוב, אז יש לזה הרבה תירוצים. לא ראינו שכל בית כזה עולה באש. המכבי אש לא היו שופטים אפילו רגע אחד, לפי מה שאתה אומר. זהו, זה העניין. נכון מאוד. אז עכשיו, מה זה דברי תורה? דברי שלום ואהבה ואחווה ורעות. כשבני זוג מסתדרים והם שמחים זה בזה והם בונים את חייהם בצורה טובה, זה לא סתם. הקדוש ברוך הוא מוכן שימחק שמו כדי להטיל שלום בין איש לאשתו. אתה מבין שאם יש בית כזה, בוא ניקח בית כזה, כן? הרי על מה מדובר שמה? על זה שלוקחים מגילה שכותבים עליה את שם השם וממחים את המגילה הזאת במה סוטה ומשקים את הסוטה, נכון? אז הוא אומר, מה אתה אומר? אבל אתה מוחק את שם השם. לא תעשון כן לשם אלוקיכם. אתה יודע מה אתה עושה עכשיו? שאתה לוקח את המגילה עם שם השם ואתה שם את זה בתוך המים הכהן והוא שם שם עם זה, אז זה גורם למחיקת השם. אז חזל אומרים, כן, כדי לשים שלום בין איש לאשתו, הקדוש ברוך הוא מוכן שימחק שמו. עכשיו אני שואל אותך ככה, אם איש ואישה הגיעו כבר למצב כזה שהבעל מביא את אשתו לבדיקת מסותה, מה אתה חושב שקורה בתוך בית כזה? לא בטוח ששמע הכל מתנהל לצד הטוב ביותר, שמגיעים כבר לשלב כזה שהבעל הוא כבר מקנה באשתו וחושד בה ומביא אותה לבדיקת מסותה, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מוכן שימחק שמו. כי מה שאפשר להציל מצילים. זה לא שכל בית עכשיו שלא לומדים משנה וגמרא והלכה ומדרש והלכה בכל לילה אז מיד הכל עולה באש. זה לא הכוונה, הכוונה שיש בעיות, וזה כוונה בעיות. עכשיו צריך לדעת שהאדם נידון לפי מדרגתו. מה הכוונה אדם נידון לפי מדרגתו? אם אדם לא שייך לתורה ולמצוות בגלל שהוא בכלל לא שמע על זה ולא הכיר את זה, ולא מבין את הערך הזה. אז על מה הוא יהיה נידון? על זה? כל אחד נידון לפי מדרגתו. אם אתה נמצא בבית של תלמיד חכם, ובבית של תלמיד חכם לא משמיעים דברי תורה, אז זה חמור מאוד. אבל אם אתה נמצא בבית שבכלל אין שום הכרה ואין שום הבנה ואין שום הערכה לדברים האלה, אז לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עכשיו ידון את הבית הזה. למה לא לומדים פה מסכת בבא קמא? צריך לדעת את זה. הקדוש ברוך הוא אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. כל אחד נידון לפי מדרגתו. אם אתה שייך למדרגה של תורה, אז אתה נידון על התורה. אם אתה לא שייך למדרגה של תורה, אז אתה נידון על מלא דברים אחרים. אתם רואים את זה. אז לכן, לא שייך עכשיו להתחיל להשוות בית שהוא בכלל לא קשור לתורה למצוות, בכלל אין להם מושג מה זה. להגיד, מה אתם? לא, מה קורה פה? לא נשמע קול של תורה בלילות. נשמע קול אחר. כמובן, אנחנו שואפים ורוצים ומבקשים ומשתדלים ופועלים שהתורה היא תהיה נחלת הכלל. אבל אנחנו יודעים שזה לא עסק פשוט כזה כל כך. אחרי בטח שהסתובבנו בכל העולם, כשאנחנו חוזרים לכאן, לוקח קצת זמן. כשנחזור לעצמנו, נתאושש מכל מה שקרה לנו. אז לכן זה לא... אי אפשר עכשיו להתחיל להגיד, כל בית שלא נשמע בו קול של תורה בלילות, נידון לשריפה. על מה אתה מדבר? כל אחד נידון לפי מדרגתו, לפי עניינו, לפי שייכותו. אז שם יהיו כל דבר, ואת הקדוש ברוך הוא רואה מה שקורה אצל כל אחד ואחד, ולפי מדרגתו זה... זה, זה, זה שונה, זה, 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 זה סולם ערכים שונה. אז אחד זה מקפידים איתו על דרך אחרת, והשני מקפידים איתו על בניין העולם, ועל תרומתו לכלל, וכל אחד לפי ערכו. כן, יש הרבה בתים שיש מסירות נפש עצומה לטובת הכלל, צריך לדעת את זה. תרומה עצומה לכלל, הרבה בתים בישראל. חסר מה? חסר מה? איזה תרומה ואיזה מסירות נפש. הלוואי והיינו לפעמים לוקחים קצת פירורים מן המסירות נפש הזאת. אנשים שפועלים לטובת הכלל ובבית מחכים לאבא, ולפעמים האבא לא בא הרבה זמן ואף אחד לא יודע איפה הוא נמצא ומה הוא עושה ובה הוא מתעסק. יש דברים כאלה. זה על מה, זה מה? מה אתה חושב? דנים אותו עכשיו אם, אם אומרים משנה או לא אומרים משנה? זה צריך לדעת. כל דבר נבדק לפי מדרגתו. אז נכון, שזה אם זה בית של תלמיד חכם, צריך שיהיו דברי תורה, וצריך שבטח מתעסקים שם בזה. כל אחד לפי ערכו. זה העניין. בסדר? טוב, אז לכן אומר המהר"ל, למה באו הדברים האלה כאן? כי כולם היו בדור אחד, שתראה מזה, כי נזכרו לפי הדור, ותראה דבר זה מבואר לפניך. ואם אתה בא לפרש כי באה סמיכות מצד המאמרים, אז תגיד, כן, זה עניין הכרונולוגי, אבל מה מצד המהות, למה המשנה הזאת באה במקום הזה? נראה כי הכנסייה שהזכיר מפני, שהזכיר לפני זה תשובה ומעשים טובים, כתריס בפני הפורענות, ככה נאמר במשנה הקודמת, כן? שכל מי שעוסק, כן? בתשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות, וביארנו לך כי התשובה עניין אלוקי, וכן המעשים טובים הם המצווה האלוקית, ודבר זה הוא כתריס בפני הפורענות שעל ידם יש קיום לאדם, כי הדברים האלוקים הנבדלים יש להם קיום, ואוסיף על זה לומר כי הכנסייה, שהיא לשמו יתברך, מצד שהכנסייה לשם שמיים, יש לכנסייה עניין אלוקי גם כן, והרי השם יתברך עם הכנסייה. כלומר, בעצם המכנה המשותף לכל המשניות האלה, זה קנייה של מדרגה אלוקית, שהיא למעלה מן המדרגה הטבעית. כל דבר שהוא טבעי הוא משתנה, הוא לא קיים לעולם, אבל דבר שהוא קונה מהות אלוקית, אז הוא קיים, כי האלוקי לעולם קיים. ואם כן, פה גם כן, הכנסייה הזו, כיוון שלשם שמיים, אז החיבור הזה בין בני אדם מתקיים, ולפיכך יש בכנסייה הזאת עניין אלוקי, ויש לכנסייה קיום גם כן, ויראה, כי בשביל זה אמר לשון כנסייה, ולא אמר לשון קהילה או אספה. למה? מפני שבסופה חתום השם, כי השם עם הכנסייה. פירוש מבואר הוא, שואל המהר"ל, למה דווקא השתמש התנא בביטוי הזה כל כנסייה של שם שמיים? כנס יודקה, זה בכוונה, כדי להזכיר את שם השם, שהיא תתקיים כי שם השם חתום בהתכנסות הזאת, אפילו במילה עצמה, כדי לרמוז על זה, כך אומר המהר"ל, רמז נפלא. לכן לא השתמשו בביטויים אחרים. טוב, עד כאן המשנה הזאת.